שלום לכם.
אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל.
אתם מאזינים לעסקט מדברים בניגון, מבית ישיבת עותניאל. יחד נצלול עם הרב בני קלמלזון אל עומקה של שפת האומנות והניגון ואל התפקיד שהיא משרתת בתקומה הציונית. אני אליסף אייל, ושתהיה לכם האזנה נעימה. שלום הרב בני.
שלום וברכה אליסף.
אנחנו דיברנו בחלק הראשון של הפרק שאנחנו מקליטים עכשיו, לפני שבוע, על תלמידי גימנסיה הרצליה שמחליטים שהם רוצים טיול לצפון, למושבות, ומאחר והם תקציב, הם מייצרים לעצמם תקציב, מפיקים הצגה רצינית, מציגים אותה בבית קפה ערבי ביפו, ומשיגים תקציב, ברוך השם, לטיולים, והנה אנחנו איתם עולים לחיפה.
ויש להם מספיק כסף, והם מארגנים טיול שלקח המון זמן, כי הוא היה בחלקו הגדול על חמורים. הם נסו לחיפה, אבל אתה יודע איך נוסעים אז מתל אביב לחיפה? מתל אביב, הולכים ליפו. מיפו, לדרך הכפרים היהודים, יזור ויהודיה, שאנחנו מכירים אותם בתור אזור ויהוד, מתקדמים לטולקרם, מטולקרם לקלקיליה, מקלקיליה לשכם, משכם לג'נין, ומג'נין הם מגיעים לאזור חיפה, לאזור רכבת העמק, ומשם מתחילים לטפס הדרך לגליל, ולמשות לקחה 10 ימים, הטיול הזה לקח 10 ימים.
היום למי שזה לוקח 10 שעות, הוא מתלונן על הפקקים.
מתלונן על הפקקים. הם, זה לקח להם 10 ימים, ולא בגלל פקקים. עכשיו, בתחילת דרכם, הם מגיעים למושבה סג'רה. מושבה קטנטנה, התל אביבים חיכו אולי לקבלת פנים, חיכו למפץ הגדול של התנועה הציונית, בפועל מקבלים את פניהם, בכלל לא מקבלים את פניהם, אנשים בודדים מעמל יומם שיש להם, נקרא לזה, את הצרות שלהם ואת סדר היום שלהם. הביקור בסג'רה מאכזב ביותר, וכשהם יוצאים מסג'רה ומתקדמים לכיוון כביש אקו, צפת, להגיע לצפת ולראש פינה, הם מודיעים למורים, לישראל דושמן ולחנינה קרצ'בסקי, אנחנו לא רוצים עוד ביקור כזה, אנחנו רוצים לדאוג לזה שכשנגיע לראש פינה, הראש פינאים ירגישו שהתל אביבים הגיעו, שזה לא יעבור ככה מנומנם. ומה הם עושים משביל זה? כאן מתחיל סיפור מתח מדהים, בוא נתחיל ונספרו. הוא רב שלבי והוא מאוד מורכב. הסיפור מתחיל מתמונה, ואת העותק של התמונה נשלח לכם בעזרים שלנו. התמונה היא תמונה של צייר יהודי מפולין, מהעיר לודג' שבפולין, בשם שמואל הירשנברג, והוא מצייר ציורים על תכנים יהודיים, ותכנים יהודיים גאים. כאשר יש תחרות בינלאומית, ותערוכה בינלאומית בברלין, בנושא הצליבה של ישו, של אותו האיש, נושא מאוד מאוד בעייתי מבחינת יהודים, הוא שולח ציור משלו. והציור הזה מלא צלבים, וגם הוא יהיה מצורף לעסקט שלנו. אבל שם אתם תראו מי נצלב שמה. מדובר שם ביהודי שהוא קורא לו היהודי האחרון, או היהודי הנצחי, שנמלט מהצלבים האפלים שרודפים אחריו. במילים אחרות, הצלב בימינו אינו מבטא את העוול שעשו אולי כולהי ואולי יהודים לנוצרים, אלא הצלב מבטא את העוול הברור, החד והמתמשך שעשו נוצרים ליהודים. אבל הוא מצייר עוד ציור שקוראים לו הגלות, או בתרגום אחר הגולים, של יהודים שזקנים, רבנים, אישה בהיריון, איש מחזיק ספר תורה, כפופים, זקנים ורועדים, זועקים, צועדים לאחר שמגורשים, כי מה שעשו היהודים במשך הגולה, יהודים אף פעם לא עברו ממקום למקום. זה נשמע זוי. יהודים בגולה תמיד נשארו במקומם. הם אף פעם לא עברו ממקום למקום. מה זה אומר? אנחנו יודעים שהיו הרבה גלויות. זה נכון. היהודים לא עברו ממקום למקום, אבל היהודים הועברו ממקום למקום. בעל כורחם. התמונה הזאת היא תמונה מאוד חזקה. היא פורסמה. אפילו נלקחה לתערוכת קבע במוזיאון לאומנות בברלין. המנהל של המוזיאון הזה, אנחנו יודעים מי הוא, היה אדם מאוד מכבד את ישראל, והוא לקח את הציור הזה לתערוכת הקבע. במוזיאון הזה מגיע לביקור זמר יהודי, לא זמר, משורר יהודי, מוכר, שכתב שירים קשים. כתב שירים קשים, חייו במזרח אירופה היו קשים, לאחר מכן כשהוא מאגר לאמריקה גם כן חייו קשים, הוא עובד במה שכונה סדנאות הזעה של היהודים המאגרים, שעובדים שעות מטורפות, יום יום, ללא חופשות, ללא זכויות, במטרה איכשהו להביא אוכל לביתם. קראו לזה אז סדנאות הזעה, כי הם עבדו בתנאים איומים ונוראים, ללא עברור, ללא כל תנאים בסיסיים. והוא כתב שיר כבד מאוד, הוא פרסם אותו בעיתונות, קרא לו מרש הגלות. וגם תרגומו לעברית מצוין בנספחים שלנו. והשיר הזה הוא מצד אחד שיר מרש על הליכה, על צעדה, אבל יש לנו מרש בדרך כלל בעולם התרבות, בעולם המוזיקה, מרש זה הליכה בצרפתית. ובדרך כלל אנחנו קוראים מרשים, למשל מרש צהל, יש, אנחנו קוראים גם מרשים חסידיים וכולי.
מרש המלאכה למשל.
מרש המלאכה שנתנו בעסקטים של שנה שעברה, נכון?
כן.
כאן זה מרש, זה אמירה אירונית. זה מרש, מרש של גלות, מרש כבד, מרש איתי. מאוד מאוד כבד המילים האלה. מנהל המוזיאון בברלין רואה בעיתונות את השיר הזה שהושפע מהציור, והוא תולה את השיר שנכתב בהשראת הציור ליד הציור הזה. במוזיאון הזה עובר מוזיקאי בכיר מאוד בגרמניה, אדם כבד ראייה, הראייה שלו הייתה מאוד מאוד בעייתית, הוא כנראה בכל אופן מגיע למוזיאון, קוראים לו הרמן שפירה, הוא מוזיקאי מאוד מאוד בכיר בגרמניה של אז, ממוצא יהודי, אבל הוא לא רואה את עצמו חלק מהזהות היהודית. הוא רואה את הציור הזה, הוא רואה את השיר הזה, הוא מתרגש, הוא מתחיל תהליך, הוא מתחיל תהליך של חזרה ליהדות שלו, הוא גם משנה את שמו לשמו העברי המקורי צבי שפירה, והוא באמת הופך להיות חלק מהאנשי רוח של התנועה הציונית, והוא מלחין את הניגון הכבד הזה, הופך אותו לספק שיר תפילה, ספק מעין רקוויאם, נגינת אבל, ו כשהוא מנצח על התזמורת הפילרמונית של ברלין, שאינני זוכר אם כבר אז הייתה תזמורת פילרמונית, אבל הייתה אחת התזמורות המובילות בעולם, הוא מבצע את היצירה הזאת איתם. לא מצאתי שום הקלטה של היצירה הזאת, בוודאי לא עם המילים שכתב אותו משורר מוריץ רוזנפלד. ולכן ביקשתי מתלמידים שלנו, אביעד פרייס ושקד ברשי, שיעשו ביצוע של השיר הזה. הם הקליטו את זה עבורנו בהקלטה חובבנית כמובן, מול מיקרופונים, ולכן נשמיע את זה, כי אין עוד הקלטה כזאת בעולם. שימו לב לכאב, ושימו לב שהמנגינה הזאת היא תהיה מוכרת לכם מאיזשהו מקום. מה זה מוכרת? אתם תתפסו את הראש ותגידו, רגע, 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 אני איכשהו מכיר את המנגינה הזאת. אז בואו נשמע.
סובלנות רק עדיפה איכן של ענים לא נשארים למוחרת תמיד עצב 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 תמיד לך 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 תמיד נדוד 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 כל עוד ישכוח תמיד עצב עצב תמיד לך לך תמיד נדוד 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 כל עוד ישכוח תורתנו מוטלת בעבר תורתנו היא גזר שמנו סכנה היחוס שלנו רק צר גרונותנו היא רק חר עוגנותנו לה תמיד רע 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 תמיד דבד 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 חפש 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 בחר בכללה אתה שונא תמיד רע רע תמיד דבד דבד חפש 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 ברכה וכך שנה שנה וכך דור אחר דור ללא תקווה ללא מטרה עטופים בימה ובפחד מתהלכים אנו בפראות בייסורים רק לסבול תמיד דרוך 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 תמיד בקש 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 תמיד עוני 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 אפילו לפני המוות תמיד דרוך דרוך בקש 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 עוני 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 אפילו לפני המוות
שמת לב איך הניגון הזה מעיק איך רצית שהוא רק ייגמר?
כבד.
כבד, כבד, כבד. למה אתה לא שואל אותי? למה? ומה זה קשור? לסיפור על טיול, על הצגה, על גימנסיה הרצליה בתל אביב.
ועל הפקקים כל... בעלייה השנייה
לחיפה. ועל הפקקים לחיפה. בדרך לחיפה בעלייה השנייה. מה זה קשור? כי החבר'ה, אחרי הביקור המשמים בסג'רה, רוצים לדאוג שהביקור בראש פינה יהיה אחר לגמרי. והם באים למורים ואומרים, תנו לנו משהו להעיף את המושבה ראש פינה, כדי שיבינו שהתל אביבים הגיעו. תוך כדי טיול, כנראה אחרי שחנינה קרצ'בסקי יושב הרבה זמן על החמור, כבר אין לו כוח לחבר לחן מחדש. מה הוא עושה? מחבר חברו מילים, ואת המילים ישראל דושמן, המורה לתיאטרון, דווקא מחבר בקלות, והמילים הם אפילו מוכרות. פה בארץ חמד התוות, תתגשמנה כל התקוות, פה נחיה ופה ניצור, חיי זוהר, חיי דרור, פה תהיה השכינה שורה, פה תפאר גם שפת התורה, וכו' וכו' וכו'. מה הוא עשה? הוא לקח את הניגון המעיק של מרש הגלות, שינה את הטמפו, והפך את זה לשיר, ואנחנו נשמע את מרש הגלות בצורה מאוד סימבולית, בביצוע תזמורת צה"ל, בטקס סיום קורס טייס של אחד מתלמידינו, וכולכם מוזמנים להצטרף לשיר שחודש ורוענן פה בארץ עם מילים ציוניות מתאימות. נו, איך היה עם השיר הזה? יותר כיף.
בוודאי.
אוקיי.
אייקוני.
אייקוני, ועכשיו סיפור המחץ. השיר והתמונה מפרסמים אחד את השני, והתמונה הזאת נמצאת בתערוכה מתמדת בבית האומנות, במוזיאון האומנות בברלין, עד פרוץ מלחמת העולם השנייה.
כמובן.
ואז היא נעלמת. לא יודעים עד היום איפה היא. ומכיוון שמדובר בציור שהוא כבר חלק מהליבה של ההיסטוריה היהודית, ומצורף לו שיר שהוא חלק מהליבה של ההיסטוריה היהודית, יש כמיהה גדולה למצוא את השיר הזה, וגדעון אפרת, פרופסור גדעון אפרת, האוצר לשעבר של מוזיאון ישראל, מחפש את הציור הזה בכל העולם, ויום אחד מספר לו חבר שהוא הגיע לטביליסי שבגיאורגיה, ועל קיר בית הכנסת תלוי לא פחות ולא יותר הציור הזה. והציור הזה מוכן שם, ואומר לו, עם ישראל צריך לקנות את זה. גדעון אפרת רץ לראש ממשלת ישראל, שהיה אז לפני די הרבה זמן, איך קראו לו? בנימין נתניהו. ואומר לו את זה, צריך כסף לנסות להביא את זה. מה זה? משרד החוץ? לא, לא, לא. זה גיאורגיה באותם שנים. אנחנו צריכים מזוודות במזומנים וכולי. מבינים את הערך? שני אנשי מוסד, שאחד מהם זכיתי להכיר ולרעיין בעניין הזה, מתלווים לגדעון אפרת, במסע לגיאורגיה, עם מזוודות, עם מתנה לגורמים הרלוונטיים, מזוודות עם סכומי כסף עצומים לגורמים הרלוונטיים, כדי להוציא את הציור הזה מגיאורגיה.
ולהביא אותו לארץ.
ולהביא אותו לארץ.
כמובן.
אבל מגיעים לשם ורואה גדעון אפרת, שהוא איש אומנות, שמדובר בחיקוי של הציור הזה. איזה מישהו בהחלט לא ברמה של הצייר הדגול שמואל הירשנברג עשה את זה, כלומר הסיפור הוא ההר הוליד עכבר, אנחנו עדיין מחפשים את הציור הזה עד היום, וממשלת ישראל כבר גילתה נכונות לשלם עבור השבתו לארץ האומה הרבה מאוד כסף, מי שממש חסר לו בפרנסה מוזמן לנסות את כוחו. אוקיי, אין לנו את התמונה, אבל יש לנו כסף, יותר מאשר לסיור אחד. הצגה הולכת וזורמות הכנסות, ומצליחים להרוויח טיול נוסף, הפעם למקום הרבה יותר מאתגר, מקום שבאותם שנים כמעט שלא נחקר, אנחנו מתכוונים על מדבר יהודה וים המלח. ורק שנים בודדות קודם מגיעה קבוצה ירושלמית, עוד אין מפות בכלל, לים המלח, יצחק בן צבי, מאנשי השומר ולימים הנשיא השני של מדינת ישראל, הוא בקבוצה הראשונה שמצליחה להקיף את ים המלח ולראות מה זה בכלל. הם מזהים שם הר בולט מאוד על סביבותיו, והר הזה חשוד כמצדה, לימים מתברר שהוא אכן מצדה. המצדה, ותלמידי הגימנסיה מחליטים לבצע סיור לשם. במדבר יהודה הם עוד לא מכירים את המזג אוויר, והחום עולה, וההתייבשות עולה, והתשישות עולה, והמורל לא משהו. ואז המורים אומרים לתלמידים אמירה מאוד מאתגרת. אתם רואים את הפיסטין הזה, את הצוק הזה כאן, ליד המצדה, ליד הר הזה? אתם יענו מיובשים, די, תפסיקו, תצאו מהאפתיות שלכם. מי שמוכן לרוץ למעלה, בונוס עד למעלה ולחזור למטה, אנחנו מחברים לו שיר. שלושה נענים לאתגר הזה. האחד הוא קצת מפורסם, בגלל שהוא נהרג בגיל צעיר בתאונת דרכים, קראו לו דוב הוז, פעיל מאוד בכיר בהתיישבות בארץ, על שמו הקיבוץ דורות שבנגב הצפוני. השני יותר מפורסם, אליהו גולומב, לימים מפקד ההגנה. השלישי עוד יותר מפורסם, יגאל ידין, הפרופסור, הארכיאולוג, החושף לימים של מצדה, בנו של אליעזר ליפה סוכניק, מביא המגילות הגנוזות לארץ.
זה אח של יוסי.
ואח של יוסי ידין.
שאותו הזכרנו בחלק הראשון.
שאותו הזכרנו ונזכיר בהמשך, וגם הרמטכ"ל בפועל של מלחמת השחרור, ולימים סגן ראש הממשלה, ועוד הרבה דברים חשובים שהוא עשה. הם, שלושת הנערים האלה רצים למעלה, ומקבלים שיר. והשיר נקרא שיר המעפילים, שאת המילים כתב המורה למלאכה לוין קיפניס, ואת הלחן חנינה קרצ'בסקי. אם אפשר יהיה לספר את השיר הזה, עם מנגינתו מרוממת, אני למדתי מפי מורה מאוד מיוחד. אתה יודע מי לימד אותי את השיר הזה שמיד תשמעו?
מי לימד אותך הרב?
המורה למוזיקה שלי לעניין השיר הזה היה לו פחות ולא יותר, הרב צבי יהודה, הכהן קוק, כשישבנו אצלו בסעודה שלישית, בביתו, קבוצה קטנה, לפני יום העצמאות, הוא הביא לנו את התורה של רבי צודק, כי מישהו מכיר מצדקת הצדיק, על המפילים ועל זמננו זה, שזה עקבתא דמשיחא בימינו שלנו, ואז הוא שר את שיר המעפילים, ואני זוכר אותו עם הפזמון, הפילו, הפילו, אני זוכר אותו, אני דופק על השולחן, מלמד אותם את השיר, ושר בהתלהבות את השיר הזה.
אל ראש ההר אל ראש שער, הדרך מייחסום לבדו ישבי לעבר הר, אין זה מכבר רומזת לנו ארץ אבי. הפילו, הפילו, אל ראש שער הפילו, 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 אל ראש שער הפילו. אחים עלו, אחים עלו, לב מי יחד ירח מאבן נגב, צד עשו, רעות תילו, אנו כולנו עוד נסגב. הפילו, הפילו, אל ראש ההר הפילו, 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 אל ראש ההר הפילו. Som lifdu yeshevi mever har En zem mikvar Promeset lanu eretzevi Apilu, apilu El Rosh Ahar apilu Apilu, apilu El Rosh Ahar apilu
שיר הטיולים האחרון שייך לשכנים שלנו גם בחברון, עיר הקודש, אנחנו עוסקים לפני תרפ"ט. יש קהילה יהודית. ויש להם בית ספר עברי. והם שומעים שהגימנסיה בתל אביב עשתה טיול. מה אומרים החבר'ה כאן? תחשוב, בראש הצעיר שלך.
נו, נו, גם אנחנו רוצים.
גם אנחנו רוצים טיול, נכון.
בוודאי.
באים למנהל שלהם. ומה עונה להם המנהל? תחשוב, אני חושב שאתה כבר יודע את התשובה.
אין תקציב.
אין תקציב? יפה. מה עושים החבר'ה? נראה אותך בפודקאסט.
נו, נו, הצגה.
הצגה, עושים הצגה. ומה הצגה? הצגה טיפוסית לחברון.
בבקשה רק תרגיע אותנו הרב שזאת לא אותה הצגה?
זה לא אותה הצגה, אחרי זה לא היה מעניין. הם עושים הצגה על מכירת יוסף. שאנחנו יודעים שיעקב אבינו שלח את יוסף וישלחהו מעמק חברון ויבוא דותן. בין חברון לעמק דותן, שנמצא קצת קרוב למקום מגוריך, אם נכון. אני לא טועה. נכון, עכשיו, מה הם צריכים בשביל הצגה? תמשיך.
מורים לתיאטרון?
אין. מה עוד הם צריכים?
במה.
מסדרים. שיר. מה הם עושים שיר? וכאן מוצא אחד החבר'ה שיר, אמרנו אין מורים, של משורר ציוני שחי בלודג' והוא מנהל גימנסיה תרבות בלודג', הוא נקרא לימים משורר השואה, כי באופן מאוד טרגי הוא נרצח בשואה, הוא ברח מלודג' לוורשה, מוורשה הצליח להגיע עד פריז, ובפריז הצרפתים, המיליס הצרפתית, המשטרה הצרפתית, בהוראת הנאצים תפסו אותו ושלחו אותו לאושוויץ. אנחנו מתכוונים למשורר יצחק כצנלסון, והוא כותב בימים ההם שיר ערגה לארץ ישראל, יפים הלילות בכנען. והביטוי לילות כנען כבר עבר להרבה מושגים, הרבה שירים. דרך אגב, שניים מילדיי התחתנו בגן אירועים שנקרא לילות כנען. את השיר הזה הם בוחרים, רק מה חסר להם?
לחן.
לחן. וכשתשמעו את הלחן הזה, תתפלאו איזה לחן ארץ ישראלי זה. איך הוא מזרחי. איך הוא בראש מקומי. בדואי אפילו. איך בלודג' העיר החשובה בפולין כותבים ניגון כזה? התשובה היא שהוא לא נכתב בלודג' אל אחד מילדי בית הספר בחברון שחיפש מנגינה כי הוא נורא נורא רצה טיול, הלך לאחד השכנים שלו הערבים ובאותם שנים לפני מורות תרפת היו יחסי שכנות, והוא שומע ממנו שירים, ואחד השירים, אחד הניגונים, מתאים בול. אז השיר מלודג', המנגינה הבדואית מחברון, ויש לנו את השיר המוכר, יפים הלילות מכנען. מה, לאן היה טיול? אל תשאל אותי, כי אני לא יודע.
יפים הלילות מכנען, בוננים הם ובהירים, והדממה פולט השיר היה ען ליבי לביבר, יללת דן נמנוגה תחת דמי הלאי, ללת תני מנוגה תעשד מהלב.
תודה שהאזנתם למדברים בניגון מבית ישיבת עתניאל. את ההסקט הזה, ממש כמו את שאר התכנים של הישיבה, אפשר למצוא בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט ועוד. תודה לרב בני וצוות המדיה של הישיבה, תודה לרחנן צוריאל ולהצדות, תודה לכם על ההאזנה. מקווים שנהנתם, שיהיה לכם המשך יום מקסים.
אך בואי אליי רחל שלי, בואי ונתעלי, יללת תני מנוגה תחסד מהלך, יללת תני מנוגה Sedemi alle Ahaya lehul irottonam kuhadari vei rahel rahel sheli You let the sun in the new God, 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 the sun in the new